הרב בני לאו.
הפרק שלנו, פרק ט', מחולק באופן מאוד מאוד ברור לשני חלקים שונים בתכלית. החלק הראשון, מפסוק א' עד פסוק ו', כולו מדבר על התקווה הגדולה שתהיה ביהודה לדור הבא, אנחנו נדבר עליה עוד מעט. החלק השני הגדול יותר, מפסוק ז' ועד כ' עד הסוף של הפרק, זאת נבואה של ישעיהו אל ממלכת השומרון שהולכת ומדרדרת לקראת חורבנה. תזכרו שאנחנו בעצם במקבילת הזמן. עד עכשיו היינו בפרקים של יהודה בלבד, נכון? היינו בממלכת עוזיה בפרקים ב', ג', ד', ה' עד ו'. אחר כך היינו בז' ח' בסיפור של מסע תגלת פלעשר והניסיון לעצור את החז מפני האובדן של האשתונות, וראינו שסוף פרק ח' זה מסירת מפתחות יהודה לידי אשור. ועכשיו אנחנו מביטים אל מה שקורה באותה תקופה בשומרון, ממש באותה תקופה. יש פה נבואה, אמרתי, מפסוק ז' עד סוף הפרק, ויש בו מקצב פנימי. אם אתם מסתכלים ככה במבט על, על הפסוקים האלה, אתם רואים שיש פה שיר של ארבעה בתים, והפזמון החוזר בכל בית, בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בעצם על איזשהו מצב של השומרון מתנהלת בדרכה, ואלוהים מעניש אותה מכה אחר מכה. מתוארת פה, אם אני אסתכל על הבית הראשון לרגע, חברה שחצנית שמתארת נפילה, נאמר בית יהוא שנפל עם כל הישגיו, אומר אנחנו, הכוונה היא פקח בן רמליהו, נכון שהוא נמצא בארם, רצין, בישראל, ורצין מלך ארם, עושים קואליציה, ופקח המרדן השחצן, הוא אומר, הכל קטן עליי, הכל קטן עליי, אם הם בדור שלפניי בנו את הבתים בלבנים, אני אבנה את זה בגזית, אם הם בנו את הבתים עם עצי שקמה, אני איתה עם עצי הלבנון. זאת אומרת, התודעה הזאת, תודעת השומרון בימי פקח, התודעה היא תודעה ש... כל מה שהיה לפניי קטן עליי, אני יותר חזק, אני יותר גדול, ואני בהתפארות גדולה בקואליציה יחד עם ארם, אני הולך להביס גם את אשור הגדולה, אבל בוודאי ובוודאי שאני הולך להקות ביהודה הקטנה שהשכנה מדרום. והתיאור כאן הוא תיאור שעומד ישעיהו ואומר, תסתכלו איך אתם נראים. ארם מקדם, פלישתים מאחור, ויוכלו את ישראל בכל פה. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. בואו נציץ שנייה להבין מה כתוב פה, כי מול ההתפארות הישראלית של פקח, מתאר ישעיהו את המצב ממש עם מפה מול העיניים. תסתכלו, יש לנו את צרי רצין, זה מה שכתוב פה, נכון? צרי רצין, זאת אומרת האויבים של רצין, שזה האויבים של ארם, מי זה? כמובן אשור, אויביו יסכסך. התמונה היא כזאת, ארם מקדם, קדם הכוונה היא במזרח, ואתם זוכרים שבמסע של תגלת פלעשר, אז הארמים נסעו מצפון לדרום בציר המזרחי, אז עכשיו אני עומד ומסתכל בעיניים של ארם מקדם, פלישתים מאחור, זאת בדיוק התמונה שבו אחז המלך היהודי נלחץ בין לבין, הוא נלחץ בין הקואליציה הישראלית שנמצאת במזרח לו ומצפון לו, ומהצד השני יש לי הפלישתים שעכשיו נתונים בידי אשור, ואנחנו עומדים מול הדבר הזה לחודים, יהודה לחודים, מול השחצנות הישראלית, אומר לנו הנביא, עוד ידו נטויה, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא עוד יתה את ידו על גבהות הלב הישראלית. ומה קורה אז מיד אחרי הפסוק הזה? אנחנו קוראים, יש פה סכסוך אדיר, הסכסוך שאויביו יסכסך, אנחנו רואים, העם לא שב עד מכהו ואת השם לא דרשו, אין להם שום עניין לחפש את השם, ואז אנחנו עוברים לבית הבא, הבית השני, שגם הוא יסתיים במילים, בכל זאת לא שב פה ועוד ידו נטויה, הוא מתאר את המנהיגות, מנהיגות שיקורה מכוח, מנהיגות ששמה את עצמה כאיזשהו כיפה והגמון, כאילו איזה גובה אדיר, אבל הוא צוחק עליהם, הוא ממש כותב פרודיה על ממלכת פקח, הוא דומה אותו, את הראש, את המלך, הוא מחזיק אותו, אתם זוכרים שהוא קרא לו מקודם זנבות האודים השנים, אז עכשיו הוא קורא להם, ויחרט השם ישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון. אלה ביטויים ספרותיים, שיריים של ישעיהו, שמתאר איך הכל הופך להיות זנב. יום אחד, כן, הוא מחריט אותם, זקן, הוא נשוא פנים, הוא הראש, ונביא מורה שקר, יתחרו הזנב, הם מאשרים את העם, כלומר הם מבלבלים את העם, על כן בחוריו לא ישמח השם, כולו חנף, מרח, חולפה, דובר נבלה, פשוט עושה פרודיה ממנהיגות עלובה, ואז הוא מגיע לבית הקשה השלישי, כי בערה כאש רשעה שמיר ושי תאכל, ואז הוא אומר, מה יקרה שם? מה זאת השריפה שאני רואה מול העיניים בתוך סבכי היער? אתם זוכרים שכשהיינו בפרק ה', הוא ראה את השריפה ביהודה, עכשיו העיניים שלו נעוצות אל ישראל, אל השומרון, ומה הוא רואה מול עיניו? הוא רואה בעברת השם נעתם ארץ, זאת אומרת נעתם נחשך הארץ, העם כמאכולת אש, שריפה אוכלת בחול, בכל איש אל אחיו לא יחמולו, ויגזור על ימין ורעב, ויוכל על שמאל לא שבעו, איש בשר זרועו יאכלו, ועכשיו הוא עושה את זה קונקרטי, מנשה את אפרים, אפרים את מנשה, יחדיו והמה על יהודה, ובכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה. אתם שמים לב לה ממש לשריפה הגדולה הזאת? כשנלמד את הנביא הושע, שיתאר לנו ממש בתוך השומרון, אז אנחנו נראה היטב היטב את המלחמות בין מנשה לבין אפרים. בעצם שני אחים בני יוסף, שעליהם אומר יעקב, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי, שני האחים האלה שהם לקוחים מאותה משפחה, מאותו שבט, הם הולכים להיות המסוכסכים הגדולים בתוך ממלכת ישראל. ימי מנחם בן גדי זה צד אחד, ועכשיו ימי פקח בן רמליהו זה צד שני. אנחנו רואים את המלחמה הקשה הזאת, איך אנחנו הופכים את שני הצדדים האלה של הירדן, אם תרצו, את מנשה מכאן ואת אפרים מכאן, ובסופו של דבר, ביחד, הם יבואו נגד יהודה, וידי נטויה, אומר הקדוש ברוך הוא, ועובר לבית הרביעי. הבית הרביעי זה האחרון, שהוא תמיד יהיה זה שיכריע את הכף. הבית האחרי זה משפט של דלים ועניים, יתומים ואלמנות. זה החטא שעליו תמיד תמיד יאמר השם, על זה תחרב ארץ. זה ממש הפסוק שממנו הוא יבוא ויגיד, על זה אתם תאבדו, על זה תהיה השואה. בעצם בחלוקה של הפרקים, החלוקה הזאת, הבית הרביעי של הפרק, נמצא כבר בפרק י', שם זה נקרא יום פקודה ושואה ממרחק תבוא, ובכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. הפסוקים האלה, הפסוקים הראשונים של י' הם הסיום של פרק ת'. אנחנו כבר דיברנו הרבה פעמים על החלוקה של הפרקים, שהיא לא דווקא החלוקה שאנחנו נצמדים אליה. אז עכשיו בזה מסתיימת הנבואה הכל כך כל כך קשה, על מה? רק על השומרון. ועכשיו אני הולך אחורה. אני הולך לשישה הפסוקים הראשונים שמתארים לנו את התקווה הגדולה. מתארים לנו כשישעיהו, אתם זוכרים בפרק הקודם, ספון בחדר שלו עם תלמידיו באיזשהו בית מדרש, ומתאר שחיכיתי להשם אף על פי שהתמהמה. הנבואה הזאת של צור תעודה חתום תורה בלימודי, הוא יושב בתוך ביתו ספון עם תלמידיו, ואז הוא מרים את הראש, מה רואות עיניו? ככה מתחיל פרק ת'. אני לוקח את העיניים של ישעיהו ואומר, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות אור נגע עליהם. בחצרות ממש, הוא יושב שם בתוך החורה, או בתוך החדר הסגור שלו, ובחוץ כבר ירושלים הופכת להיות אשורית, אלילית. רוקדים שם עם המזבח האשורי שמגיע מדמשק, ברחובות ירושלים בשווקים כבר מוכרים את כל הצלמיות, בגיא בן הינום כנראה חידשו את עבודת המולך, אבל מה קורה בתוך החדר הסגור, ואם תרצו קצת אטום של הנביא, שם אור גדול. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. הוא ממש מתאר איזושהי שמחה גדולה, וכשהוא מחפש נקודת אחיזה היסטורית בזיכרון שלו, בתודעה שלו, לאן הוא חוזר? תסתכלו. הוא מחזיר אותנו לימי גדעון השופט ביום מדיין. אני מקפיץ אתכם אחורה לספר שופטים, פרק ו', ז', ח', ימי גדעון. גם אז הייתה מלא עבודה זרה בישראל, שנים רבות, 18 שנה, ואז יואש קורא לבנו ירו בעל, ירו בעל ממש על פי השם הזה, שהוא כאילו הולך לנפץ את הבעל. ואז גדעון עושה את המהפכה הגדולה, יום מדיין הוא יקרא לזה. ישעיהו מדגיש שאנחנו מסוגלים לראות איזה מהפכה גדולה של נס על ידי ניפוץ של אלוהי אשור. בתוך הנבואה, כנראה, אם אנחנו קוראים בעדינות, את הפסוקים של השמחה הגדולה שמתוארת בדמיון של ישעיהו, פתאום פסוקים ה' וו', הוא אומר, ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד שר שלום. זה כל אלה כינויים שהוא מכנה את הילד שיולד לנו, את הבן שניתן לנו. איזשהו שם מדהים. אנחנו מבינים שהשם הזה הוא הכינוי למי שיביא את הישועה לירושלים. זה ממש תנועה גדולה גדולה ברוח הגדולה של הנביא שאומר, אנחנו יודעים כרגע חושך, כרגע צל מוות, כרגע ירושלים נתונה בידי אשור והמלך אחז, אבל זה ילך למקום אחר. ואז הוא מתאר את המלך הזה, כן, פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום, ופורצת ממנו נבואה נורא מוזרה. קשה להבין אותה, אני קורא יחד את הפסוק. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה, במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. זאת שירה שמתארת את השיקום של בית דוד. נכון, אחז הוא מבית דוד, אבל באמת המלך הוא אשור, והתרבות היא אשור, והוא רואה בעיני רוחו כבר משהו אחר. כנראה על פי כל הפרשנות, הוא רואה מול עיניו את חזקיהו, שכרגע הוא ילד. יש אומרים אפילו ילד שיושב איתו בחדר הסגור ויונק את תורתו. הוא יקבל את המשרה, את המלכות, הוא יזכה להיות פלא יועץ, הוא יקבל את הברכה של אל גיבור, הוא יהיה אביעד שר שלום. כל אלה כינויים שמתאר ישעיהו הנביא את חזקיהו, שעתיד אולי להיות משהו כמו מלך משיח. הוא יביא את ירושלים לצדקה ולמשפט. יש פה איזה רגע מלא הוד, אבל משהו קרה פה בתוך הפרק שלנו. אם אתם מסתכלים פנימה, במילים עצמם, המילים למרבה המשרה ולשלום אין קץ, המילים למרבה מופיע בה בתוך הכתיב של התנ"ך שלנו עם למד מם סופית ריש בית ה'. ככה זה כתוב, למד מם סופית ריש בית ה'. זאת אומרת, פתאום יש לנו מם סופית באמצע תיבה. עכשיו תשאלו ממתי זה. אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מתקופה שהעתיקו את הספרים, את ספרי הקודש, אנחנו יודעים זה תקופות עתיקות ביותר. ברור לנו דבר אחד, שבימי החכמים של המשנה והתלמוד, הנוסח הזה של המם סופית באמצע המילה כבר היה. כי התלמוד בעצמו, התלמוד שואל, מה זה המם הזאת? המם שנסתמת באמצע מילה למרבה המשרה, למד מם ריש בית ה'. עונה התלמוד בסנדרין צדידה לדמוד א', חזקיהו לא אמר שירה על ההצלה שלו, ולכן הסתתמה אמן. יש פה איזו דרשה מבהילה וממש מפליגה, שעושה חשבון עם דמותו של חזקיה מלך יהודה. בעצם זורקים את המבט אל סופו של חזקיהו, לנס הגדול שהוא חווה בעת מסע סנחריב, כשירושלים עמדה ערב חורבן, וברגע האחרון הוא זכה להצלה גדולה. המם הייתה צריכה להיות פתוחה, זה היה ביטוי לשפע של המלך המשיח, שמביא אותנו לשפע של ישועה, אבל המם נסתתמה ונסגרה. אם אתם רוצים לזרוק את עצמכם עוד רחוק רחוק אל ההיסטוריה, תתגלגלו את עצמכם לספר נחמיה, לפרק ב', פסוק י' ג', ופתאום אתם תגלו שם פסוק שמתארים שם איך נחמיה חותר לחומת ירושלים בלילה, והוא פורץ את החומה אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו אש. החומות הם פרוצים, הם, זה מילה אחת, הם פרוצים, ושעריה הוקלו אש. אבל איך כתובה המילה הם? הי ומם פתוחה. המם שנסתתמה אצל חזקיהו כאן בפרק ט' נפתחה אצל נחמיה בפרק ב', ועכשיו הדרשנים עתים רצים אל השלל הזה של דרשנות של הממים הנסגרות ונפתחות כרמיזה למלך שעתיד לרפא את ירושלים.